اوكي، هو ندخل. طب יש لي איזה חוב שחשבתי עוד להגיע אליו בשיעור הקודם. קשור לכמה מהדברים שעסקנו בהם. אני רוצה קצת להסתכל על כמה סוגיות בגמרא שאיכשהו נראה שהן קשורות זו לזו, לא איכשהו, זה קשרים מאוד ברורים, למרות שמופיעות כסוגיות שונות. כולן בצבעים מאוד מאוד חזקים וסוערים. נדבר על תנור של הכנעי, על רבי אליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל שהדיחו אותו, וכל הסיפורים האלה בברכות כ"ח ובבאו מציע ובעוד סוגיות. בתחילת חגיגה יש, בסנהדרין יש סוגיות על מותו של רבי אליעזר, שהן כולן באיזשהו מובן קשורות אחת לשנייה, די ברור שיש גם קשר ספרותי וגם קשר היסטורי, מאוד מאוד חזקות. אני לא יודע אם בכלל או כמה אגדות כל כך חזקות יש בש"ס, כמו אוסף האגדות האלה, ונדמה לי שהן משקפות משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן. אז נתחיל עם פרקי אבות. המשנה בפרקי אבות מתחילה כמובן בתיאור מסירת התורה. אז כתוב, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, אנשי כנסת הגדולה. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז הגענו עד אנשי כנסת הגדולה, שזה תחילת בית שני. אוקיי? כבר כאן עולה השאלה, שאנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים, ומה אמרו כל היהודים עד שם? משה, יהושע, זקנים, נביאים, עד אנשי כנסת הגדולה עברו שם הרבה מאוד שנים. ו... כן, 1,000 שנה, או אפילו קצת יותר. מה אמרו כל היהודים לאורך ה-1,000 שנה האלה? הם לא אמרו כלום, הם שתקו. רק אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. אחרי זה שמעון הצדיק, רואים זה ממשיך כרונולוגי, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, הוא הראשון, שימו לב, הראשון שמופיע בשמו, שזה בעצם האדם הראשון שדברי תורה קרויים על שמו. עד אליו, רובם לא אמרו כלום, ואנשי כנסת הגדולה גם כן באיזשהו אופן אנונימי או כללי כזה, אמרו שלושה דברים. שמעון הצדיק, שהוא משיירי כנסת הגדולה, סוף כנסת הגדולה, הוא בעצם הראשון שיש דברי תורה שמיוחסים אליו, שזה חידוש בעצמו, דברי תורה שמיוחסים לבן אדם. אנחנו בדרך כלל רגילים שדברי תורה אמורים לבוא מהקדוש ברוך הוא. ופה שמעון הצדיק הוא פתאום בן אדם שמחדש דברי תורה. על זה כבר עמדו לא מעט, ששמעון הצדיק במובן מסוים נחשב אולי התחלת עידן תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה בעצם תורה שנוצרת על ידי בני אדם. לא נדבר על תורה שבעל פה במובן של הלכה למשה מסיני, מה שנמסר בעל פה מהר סיני. נדבר על התורה שמתחדשת לאורך הדורות, שזה חלק ניכר מהתורה שבעל פה, ושמעון הצדיק היה בעצם הראשון שהיה אדם שמיוחסים אליו דברי תורה. זה מתקשר לסיפור הידוע, שכנראה לא היה גם בגמרא, כשאלכסנדר מוקדון מגיע לארץ ישראל, מגיע לירושלים, אז יוצאים לקראתו חכמי ירושלים ובראשם שמעון הצדיק, ואז אלכסנדר יורד מסוסו ושואלים אותו למה ירדת, אז הוא אומר שדמות דיוקנו של זה הייתה הולכת לפניי ונוצחת בכל מלחמותיי. הדמות דיוקנו של שמעון הצדיק הלכה לפני אלכסנדר מוקדון, כאילו פילסה לו את הדרך, ובעצם בזכותו הוא ניצח. עכשיו, הסיפור הזה לא רק שלא היה, לא יכול היה להיות, כי הם פשוט לא חיו באותה תקופה. כבר עמדו על זה לא מעט גם כן. שמעון הצדיק ואלכסנדר לא חיו באותה תקופה. אז מישהו רצה לטעון שהיו שני שמעון הצדיק, אני לא יודע, נדמה לי ש זאת אגדה ואין שום סיבה לטעת אותה בקרקע ההיסטורית. זאת אגדה, זו באמת לא היה. אבל דווקא בגלל שזאת אגדה, אז בהחלט צריך לשאול את עצמנו מה היא באה לומר. אתם יודעים, בדרך כלל באגדות צריך הרבה יותר לדייק מאשר בסיפורי היסטוריה. כי סיפורי היסטוריה, כשמספרים לך את הפרטים, אז הפרטים מובאים כך, כי פשוט כך הם התרחשו. לא חייב להיות שלכל פרט צריכה להיות סיבה. אבל בסיפור מומצא, אז כשממציאים את הפרטים, אתה צריך לשאול את עצמך, למה המציאו דווקא את הפרט הזה ולא בצורה אחרת? למה בנו ככה את הסיפור ולא אחרת? ברגע שמחבר הסיפור ממציא אותו, פה יש יותר מקום לשאול על כל פרט בסיפור הזה, מה הוא בא להגיד. על אירוע היסטורי, לא כל פרט בהכרח בא להגיד משהו, פשוט כך היה, זה הכל. אז לכן פה, דווקא בגלל שזאת אגדה שכנראה לא הייתה, אז בהחלט יש מקום לשאול, למה? למה חכמים נטעו דווקא את הסיפור הזה עם אלכסנדר המוקדון, עם שמעון הצדיק? למה לא הביאו את זה על רבי עקיבא, או על, לא יודע מה, על שמעיה ואבטליון? אני יודע, מי שאתם רוצים. למה דווקא שמעון הצדיק? כנראה שחכמים ראו איזשהו סוג של קשר בין אלכסנדר לבין שמעון הצדיק. אלכסנדר כידוע היה אימפרט כובש, כן, כובש, אבל כובש נקרא לו נאור. במובן הזה שהוא לא רק רצה כיבושים וכוח ואימפריה, אלא היה לו גם איזשהו עניין להפיץ את התרבות היוונית. שזה אולי אחד הדברים שקומם את חכמי הגמרא או את חכמי ישראל על המאבק הזה מול היוונים. אבל מבחינת אלכסנדר היו לו כוונות חיוביות, הוא בעצם רצה להפיץ את, הוא עצמו הרי למד אצל אריסטו, אתם יודעים, בחצר של פיליפוס, אבא שלו במקדוניה, במוקדון, אז אבא שלו הביא את אריסטו להיות מורה של אלכסנדר מוקדון. ואלכסנדר, כשהוא היה, הלך בעולם, בעצם המטרה שלו הייתה להפיץ את החוכמה ואת הפילוסופיה, את המדע היווניים. עכשיו, אתם יודעים שכתוצאה מהמאבק בין ישראל לבין יוון, אז שהיה מאבק מאוד טראומטי ומאוד שורשי, חכמים בכל זאת, הגמרא במגילה אומרת, אסור לתרגם את התורה לשום שפה אחרת, חוץ מיוונית. והגמרא מסבירה, יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. זאת אומרת, יופיו של יפת, שזה יוון, תהיה באוהלי שם. מה הכוונה? המפגש בין המסורת, נגיד היהודית, לבין החוכמה והפילוסופיה היוונית, למה הוא היה טראומטי? הוא היה טראומטי בגלל שהמסורת, מטבעה של מסורת דתית, זאת מסורת שנסמכת על הדורות הקודמים. אתה מקבל דברים כי ככה אמרו לך, כי ככה העבירו את זה אליך. המסורת היוונית, או הגישה היוונית, היא בעצם גישה ששואלת שאלות, שמחפשת נימוקים, שמה נוצרה לוגיקה, פילוסופיה, כל מיני משנות פילוסופיות ומחשבה ומדע ומחקר, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ניצנים היו עוד קודם, אבל ביוון זה בעצם מתגבש, ולכן היה פה איזושהי התנגשות מאוד, מאוד עמוקה בין שתי גישות. הגישה הדתית שהיא דוגמטית, היא מקבלת דברים כי ככה קיבלנו מאבותינו, והגישה היוונית שבעצם מחפשת הסברים, מחפשת הנמקות, הצדקות וכדומה. עכשיו, מה שקורה זה ואני מדבר על זה גם בהמשך, שבעידן תורה שבעל פה, בעצם המסורת היהודית יקלה לתוכה הרבה מאוד כלים מהעולם היווני. וזה מה שכתוב, יפיותו של יפת תהה באוהלי שם, כי המסע ומתן של הגמרא, זה כמובן חלק מתורה שבעל פה, הוא מסע ומתן הגיוני. מביאים מקורות, דנים בהם, מקשים קושיות, מתרצים תרוצים, זאת אומרת, עובדים בדיוק כמו שעובדים בעולם פילוסופי או בכל עולם אחר, שהוא עולם שבעצם אותו אנחנו יוצרים באמצעות המחשבה וההיגיון שלנו, השכל שלנו. אז לכאורה אימצנו את הכלים היווניים לתוך אוהלו של שם. יפיותו של יפת נכנסת לאוהלו של שם. הדבר הזה קורה במהלך שנקרא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זו תורה שנוצרת על ידי בני אדם. תורה שנוצרת על ידי בני אדם זו תורה שנוצרת בשכל של בני אדם. זה אומר שהיא בעצם נוצרת בכלים יווניים. ואז מפסיקה הדיכוטומיה האחדה הזאת בין תורה לבין חוכמה. התורה בעצמה היא גם כן איזשהו סוג של חוכמה. ולכן היה צריך, לכן אני חושב שחזל הפגישו דווקא את שמעון הצדיק, הסיפור, דווקא את שמעון הצדיק עם אלכסנדר, כי שמעון הצדיק, כמו שאנחנו רואים כאן, הוא היה ראשון החכמים של תורה שבעל פה, אולי הסמל של תורה שבעל פה. ולכן הוא בעצם פילס את הדרך לפני אלכסנדר מוקדון, כי החוכמה היוונית בעצם נפוצה בעולם, בהסתכלות של חזל, כן? נפוצה בעולם כדי שאנחנו נוכל להשתמש בה לצרכים התורניים שלנו. ובעצם שמעון הצדיק פילס את הדרך לאלכסנדר, כי אלכסנדר אפשר לשמעון הצדיק להיות שמעון הצדיק. אלכסנדר בעצם היה זה שנתן לנו את הכלים לפתח את תורה שבעל פה. ולכן החכמים בגמרא מפגישים דווקא את שמעון הצדיק עם אלכסנדר מוקדון. הוא היה ראשון החכמי תורה שבעל פה. טוב, אני ממשיך לקרוא, זה רק הערה בסוגריים. אנטיגנוס איסוכו קיבל משמעון הצדיק, והוא היה אומר כל מיני דברים וכן הלאה. יוסף בן יועזר איש צרדה, עכשיו זה הזוגות. יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, היא ביתך ואת ועד לחכמים, והם מתאבק באפר עליהם, ושותה בצמא את דבריהם. אגב, אם שמעון הצדיק היה במקביל לאלכסנדר מוקדון, יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, ובתקופת הכיבוש של אנטיוכוס. אמצע בית שני. יוסף בן יוחנן איש ירושלים גם היה אומר כל מיני דברים. פה כבר פתאום אנשים אומרים כל מיני דברים. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. ושוב פעם, כל אחד מהם אמר כל מיני דברים. זאת אומרת, התורה עוברת, שימו לב מה קורה פה, התורה עוברת מאחד לשני, אני מקבל מהרב שלי, ואומר כל מיני דברים. אוקיי? מקבל ואומר. את האמירות האלה אני כמובן מעביר לדורות הבאים. ניתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע, יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. עוד פעם, הזוגות ממשיכים. שמעון, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, אומרים כל מיני דברים, הלל ושמאי קיבלו מהם, רבן גמליאל אומר, שימו לב, איפה הוא מוזכר רבן גמליאל קודם? כלום, פתאום הופיע מהוואקום, ממי הוא קיבל? לא קיבל מאף אחד, שום דבר, רבן גמליאל אומר, איפה הקיבל? הרי כל המשניות הקודמות עד עכשיו מתחילות בשמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר כך וכך, אבטליון אומר כך וכך. הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר כך וכך, שמאי אומר כך וכך. רבן גמליאל אומר, איפה, מה רבן גמליאל? מי רבן גמליאל? ממי הוא קיבל? מי הוא? הוא לא מוצג פה על הציר ההיסטורי. שמעון בנו אומר, ממי הוא קיבל? לא יודע, כנראה מאבא שלו, אבל לא מוזכר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד. זה כבר יכול להיות רבן שמעון בן גמליאל השני. היו שם כמה רבן גמליאלים ורבן שמעונים. בסדר? ופה, מי השלב של רבן גמליאל משנת את זין? מי פה? אין קיבל. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע לזקנים, זקנים, הכל. קיבל מסר, מרות שליחים. עד רבן גמליאל. ברבן גמליאל אין קיבל. כל אחד אמר, בלי לקבל. תורה שבעל פה עוברת שלב. מתחילים לייצר תורה בלי המימד של המסורת שעוברת מדור לדור, אלא רק המימד של היצירה. עד שם היה קיבל מזה ומסר לזה וגם אמר כל מיני דברים. אחרי שהוא אמר, הוא גם מסר את הכל הלאה, השני שקיבל, קיבל, אמר כל מיני דברים והמשיך למסור הלאה. יש מימד של מסורת שעוברת קבלה מסירה, קבלה מסירה, ויש מימד יצירה. כל אחד שמקבל גם יוצר משהו. מרבן גמליאל יש רק את מימד היצירה. אין, לא מופיע פה שהוא קיבל ומסר וכל מיני דברים כאלה. אני עובר לפרק ב', העסק ממשיך, רבי אומר שהוא כמובן חלק מהשושלת הזאת של רבן גמליאל, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, זה כבר רבן גמליאל השלישי, לא יודע איזה, בנו של רבי יהודה הנשיא, עוד פעם, אף אחד מהם לא קיבל כלום. כמובן, ברור לנו, לכולנו שהם קיבלו. הם קיבלו מאבותיהם שהיו נשיאי הסנהדרין, הם היו שושלת שלמה של חכמים, אבל לא מוזכר במשנה. לא קיבל, לא מסר, לא שום דבר. הוא היה אומר, רבן יוחנן בן זכאי, אופ, הבלחה פתאומית. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמאי. מבחינת, בוא נסדר רגע את ההיסטוריה. מכירים את ההיסטוריה? הלל ושמאי זה הזוג האחרון. רבן יוחנן בן זכאי, תלמיד בודד, כבר לא זוגות, נגמרו הזוגות, זה הזוג החמישי, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, משניהם. אוקיי? באיזה תקופה זה היה? רבן יוחנן בן זכאי זה תקופת החורבן.
בן.
נכון? הוא עוד אומר, תן לי אל אספסיאנו שם, תן לי את יבנה וחכמיה, זאת אומרת, הוא יוצא מהעיר בשלב המצור, רבן יוחנן בן זכאי זה תקופת החורבן. ואז מה קורה? התורה עוברת ליבנה. נכון? רבן יוחנן בן זכאי מבקש, תן לי את יבנה וחכמיה. ואז התורה עוזבת את ירושלים, הסנדרין עוזבת את ירושלים, ועוברת ליבנה. ושמה, מרבן יוחנן בן זכאי שעובר, מקים את בית הדין ביבנה, את מרכז התורה ביבנה, הוא קיבל מהלל ושמאי, וזה, אני מזכיר לכם את פרק א', זה בדיוק מה שחסר פה. אמרנו עם הלל ושמאי, רואים? הלל ושמאי קיבלו מהם, משנה י' ב'. הם אמרו כל מיני דברים, משנה ת' ז', רבן גמליאל אומר, חסר פה באמצע משהו. רבן גמליאל היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. רבן גמליאל הראשון. היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, ורבי אליעזר היה בן דורו של רבן גמליאל. זה היה דור ראשון של יבנה. ואחריהם היו רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע, שהיה עוד בן גילם פחות או יותר. אחרי זה רבי עקיבא וכל הסיפורים של תנור של אחנאי שנגיע אליהם בהמשך. כל החכמים האלה הם תלמידי רבן גמליאל ורבי אליעזר. אז אם אנחנו נסדר את סדר הדורות, אז בעצם יוצא הלל ושמאי עם הזוג האחרון. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהם, רבן גמליאל ורבי אליעזר, שאגב גם היו גיסים, קיבלו מרבן יוחנן בן זכאי, והיו להם, היה לרבן יוחנן בן זכאי, היו חמישה תלמידים כבר, ומשם כבר העסק מתפזר. עכשיו, העברה מהלל ושמאי לרבן יוחנן בן זכאי, עדיין הייתה קבלה, נכון? אבל זהו, מרבן יוחנן בן זכאי לרבן גמליאל, אין מסירה, אין קבלה. יש לו חמישה תלמידים, אגב לא אחד ולא שניים. בדרך כלל זוג מקבל מזוג, או תלמיד מקבל מרבו. פה כתוב חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, זה המשנה הבאה שלא קראתי אותה. לרבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי. ואז הוא היה אומר וכולי, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואלו הם, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. חמישה תלמידים, לא כתוב שהוא מסר להם, שהם קיבלו ממנו, יותר מזה זה גם כבר לא אישי. זה חמישה תלמידים, זה בית מדרש שלם. זה לא אחד מקבל מאחד או שניים מקבלים משניים, העסק מתרחב. הערוץ של המסירה מתרחב ובעצם לא מתואר בכלל כמסירה וכקבלה. משם ועלה זה כל מיני חכמים שאומרים כל מיני דברים, התיאור ממשיך, אבל אני חושב שמאוד בולט שינוי הכיוון שקורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הוא האחרון שמתואר כמי שמסרו לו והוא קיבל. ממנו ועלה יש לו חמישה תלמידים, תלמיד ורב יש גם הלאה, אבל אין מסירה וקבלה של התורה. לא רק זה, אני חושב שכדי להדגיש את הנקודה הזאת, המשנה לוקחת את רבן יוחנן בן זכאי שהיה אחרון המקבלים, תולשת אותו מאמצע פרק א', יש דילוג ישר לרבן גמליאל שהיה דור אחריו, ואת רבן יוחנן בן זכאי שמים באמצע פרק ב'. פתאום חזרנו, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, היו לו חמישה תלמידים, ועכשיו ממשיכים לחזור לערוץ ההיסטורי, לציר ההיסטורי. למה תלשו אותו משם? מהתיאור הכרונולוגי הרגיל. נדמה לי שזה בדיוק כדי להדגיש שהוא האחרון שקיבל. שמה לא תשימו לב, אם התיאור יהיה היסטורי ישר, אז אולי לא נשים לב שקרה פה בעצם איזשהו שינוי. אז מה עושים? תולשים את רבן יוחנן בן זכאי, ממקמים אותו באמצע פרק ב' של פרקי אבות, שם עוד מוזכר מסר וקיבל, וזהו. לא עד אליו ולא מאלה, לא ממנו ועלה, לא מוזכר במשניות. מבחינה היסטורית, זה ממנו ועלה, אין מסירה וקבלה. כדי להדגיש, אני חושב שזה אמצעי ספרותי, כדי להדגיש את השינוי הזה שקרה פה. לכן מעבירים את רבן יוחנן בן זכאי לפרק שני. מה פשר העניין הזה? הרי ברור שהיו תלמידים ורבותיהם קודם, והיו תלמידים ורבותיהם אחר כך. אנשים קיבלו תורה, מסרו תורה, זה היה גם קודם וגם אחר כך. למה המשנה בוחרת לתאר את הדברים בצורה כל כך דיכוטומית? עד רבן יוחנן בן זכאי קבלה ומסירה, מרבן יוחנן בן זכאי בלגן. יש תלמידים, אין קבלה, אין מסירה, אין כלום. התורה של בני אדם מתחילה פתאום להיות, אם אצל שמעון הצדיק, שהיה ראשון החכמים של תורה שבעל פה, מתחילה להופיע תורה שמשויכת לבני אדם, אחרי רבן יוחנן בן זכאי, כבר מתחילה להופיע תורה שמשויכת לבני אדם, וגם לא התקבלה משום מקום. היא ממש יצירה יש מאין שלו, אז זה מוצג ספרותית כמובן, זה לא נכון, אבל מוצג ספרותית, כי יצירה יש מאין של אותם תלמידים, שהיו לרבן יוחנן בן זכאי. שלא, מה הפשר הדבר הזה? למה מציגים את זה בצורה כזאת? אני חושב שאם שמים לב עוד פעם לתיארוך ההיסטורי, בעצם מה שקרה כאן זה המעבר מירושלים ליבנה, נכון? רבן יוחנן בן זכאי מקים את יבנה, הוא עוד קיבל מהילל ושמאי שישבו בירושלים. הוא עובר ליבנה. ביבנה כבר אין קיבל ומסר. ביבנה יש לו 5 תלמידים ומלמדים, כמובן לומדים, הכל בסדר, אין קיבל ומסר. יבנה זה משהו חדש. יבנה זה תורה חדשה שנולדת, שלא מתקבלת מהדורות הקודמים. עוד פעם, היא מתקבלת מהדורות הקודמים, אבל בתיאור הספרותי שחזל מתארים לנו את זה, אין קבלה ומסירה. יבנה זאת המצאה חדשה. ממציאים תורה יש מאין. תורה שבאה מלמטה. זה אולי הצעד הבא אחרי שמעון הצדיק. אם שמעון הצדיק מתחיל את תורה שבעל פה, כאשר שם תורה שבעל פה משויכת לבני אדם, אבל עדיין יש תהליך של קבלה ומסירה של התורה, ובמקביל לו יש גם פיתוח של התורה, שאנשים מחדשים עוד דברי תורה. מי רבן יוחנן בן זכאי נעשה דומיננטי יותר מרכיב הפיתוח, ופחות דומיננטי מרכיב המסורת. מה קרה שם? חוץ מהטראומה של המעבר בחורבן, מירושלים ליבנה, היה שם עוד משהו. מה בדיוק קרה שם? אז בעניין הזה, נדמה לי שאנחנו יכולים לעבור לאגדות האלה שהזכרתי קודם, ונדמה לי שהן שופכות אור מאוד מעניין על, 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 על האירועים ההיסטוריים האלה, ואני רוצה קודם כל לעבור קצת על הסוגיות עצמן, ואז אני אנסה לעשות אינטגרציה ולהציג תמונה שלמה. אז נתחיל עם הגמרא בברכות, אני אשתף את ה... אוקיי, מה בברכות? תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אני אעבור על זה מהר, כי אחרי זה את הנקודות החשובות אני אסכם, שבא לפני רבי יהושע, אמר לו תפילת ערבית רשות או חובה. אמר לי רשות, בא לפני רבן גמליאל, אמר לו תפילת ערבית רשות או חובה, אמר לו חובה. אמר לו, ולא רבי יהושע אמר לי רשות, אמר לו אמתנת שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש, כן, התלמידי חכמים. כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל, חובה. אמר להם רבן גמליאל החכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? כן, שימו לב איזה מורה מטיל פה רבן גמליאל. האם מישהו מעיז לחלוק על מה שאני אומר? אמר לרבי יהושע עליו, אז מי ענה לו? רבי יהושע, זוכרים, זה אותו אחד שאמר שתפילת ערבית רשות. לא, לא, אף אחד לא חולק עליך, הכל בסדר. התקרנף, מה שנקרא. אמר לו, ולא משמך אמרו לי רשות, אתה עצמך אמרו לי שסובר שזה רשות, אז מה אתה עובד עליי פה? אמר לי, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. ועכשיו שאני חי והוא חי, האח יכול החי להכחיש את החי. קיצור, הודה. רבי יהושע הודה שהוא בעצם חלק על רבן גמליאל. היה רבן גמליאל יושב ודורא, למה הוא לא הודה? כמובן הוא פחד ממנו, פחד מוות. רבן גמליאל הטיל מורה, אוקיי? היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו. זאת אומרת, רבן גמליאל השאיר את רבי יהושע לעמוד, כמו המורה בכיתה, כי נפרעת בכיתה, תעמוד בפינה ותישאר לעמוד כל הזמן שאנחנו לומדים. השאיר אותו, ממש בייש אותו, כן? השאיר אותו עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד ועמד. כאילו תעצור את הלימוד הזה, אנחנו לא מוכנים יותר להמשיך ככה, כשרבי יהושע עומד שם בביזיון, רבי יהושע היה זקן החכמים שם, כן, מהדור של כמעט של רבן גמליאל. אמרי, עד כמה נצערי ונזיל, כן, כמה רבן גמליאל יצער אותנו וימשיך עוד לעשות את זה. בראש השנה יש תקד צערי בבחורות במעשה דרבי צדוק צערי, הכנה מצערי, תוון אברי, בוא נעביר אותו מכהונתו, הוא היה נשיא הסנהדרין רבן גמליאל, נעביר אותו מכהונתו. מה נוק עם לי? מי נשים במקומו? נוק מייל לרבי יהושע. שימו לב, יש פה מהפכה. עושים ממש מרד, פוץ', מדיחים את נשיא הסנהדרין. אין סיפור כזה, זה סיפור יחיד. נוק מייל לרבי יהושע, בעל מעשה הוא. כן, לא, אי אפשר להעמיד את רבי יהושע במקום רבן גמליאל, הוא אחד הצדדים לאימות הזה. אז היה נראה כאילו שיש פה איזושהי קונספירציה, שרבי יהושע בעצם עשה את כל זה כדי להדיח את רבן גמליאל ולבוא במקומו. אז לא, את רבי יהושע החליטו לא לשים במקומו. נוקמה לרבי עקיבא, רבי עקיבא זה כבר דור צעיר יותר. דור צעיר יותר לאו דווקא בגיל, אלא בתורה, כן, הוא עוד למד אצל רבי יהושע ורבי אליעזר. דילמה אניש ליה דלית לזכות אבות, רבי עקיבא היה בן גרים, אין לו זכות אבות, אז הוא לא יוכל לעמוד בפני הקפידה של רבן גמליאל, אז גם אותו אי אפשר להעמיד. אלא נוקמה לרבי אלעזר בן עזריה, והוא חכם והוא עשיר, והוא עשירי לעזרה, יש לו גם זכות אבות. הוא חכם, דעמק שבן פרק, הוא עשיר וכו', והוא עשירי לעזרה שיש לו זכות אבות. עתו ואמרו לי, ניחא לי למר דליהוה ריש מטיבתא, באו לרבי אלעזר בן עזריה ואומרים, אולי אתה מוכן להיות ראש מטיבתא. אמר לו, איזיל ואימלך באינשי ביתי. כן, אני אלך ואמלך באנשי ביתי. עזל ואימליך בדביתו. כן, אז הוא נמלך באשתו. אמרה לו, דילמה מעברין לך, כמו שהעבירו את רבן גמליאל, גם אותך ידיחו. אל תיכנס לברוך הזה. אמר לה, להשתמש אינש יום אחד בקסה דמוקרה, ולמחר להשתבר. להתבר. כל עוד נותנים לי, אני אשתמש בקוס היקרה הזאת. מקסימום, אחרי זה ישברו לי אותה. אמרה לה, לית לך חיוורת. אין לך שערות לבנות, אתה ילד. יצחקו ממך, אתה צעיר. הוא יום הברתם נשרי שני אבי, הוא היה בן 18. התרחש לי ניסה ועדרו לי, תם נשרי דרי חיוורת, היו לו שורות של שערות לבנות, היינו זה כאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא בן 70 שנה, אלא כבן 70 שנה. הוא אמר את זה מתי שמינו אותו להיות נשיא הסנהדרין, הוא היה אז בן 18. תנה, אותו היום סילקו לשומר הפתח, וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו, לא ייכנס לבית המדרש. רבן גמליאל היה אליטיסט. מי שלא בעל מידות מושלמות, לא יכול להיכנס ללמוד תורה. כשרבי עזר בן עזריה הביא אותו, הוא כבר לא, הוא היה קפדן גדול. אז גם בהקשר הזה הוא היה קפדן גדול. העבירו אותו מנשיאותו, ושמו במקומות רבי עזר בן עזריה, שפתח את שער בית המדרש, ואפשר לכולם להיכנס. ההוא יומה, התווספו כמה ספסלי, נוספו הרבה ספסלים בבית המדרש, כי נוספו תלמידים. אמר רבי יוחנן, פליגה בה, אבא יוסף בן דוסטאי ורבנן, אחד אמר התווספו 400 ספסלי, אחד אמר 700 ספסלי. הווה כחלשה דעתי דרבן גמליאל. רבן גמליאל ראה את זה, חלשה דעתו. אמר דילמה חס ושלום, ענתי תורה מישראל, תראה כמה תלמידים לא נתתי להם להיכנס לבית המדרש. אחזו לי בחל מי חץ בי חברי דמליאן קיטמה, כן, קדים לבנים יפים, מלאים אפר, שחור. כן, רצו להראות לו שהוא נהג נכון כנראה, או שלא נהג נכון, יש לזה ויכוחים, פשוט זה שהוא נהג נכון, ולא היא, היא להיטוב את דעת תעודה חזו לי, כן, זה בעצם לא באמת הוא נהג נכון, אבל אמרו את זה, הראו לו את זה רק כדי ליישב את דעתו של רבן גמליאל, שלא יקפיד. תנה, עדויות, כן, מסכת עדויות, בו ביום נשנית, כשהדיחו את רבן גמליאל ושמו במקומות רבי אלעזר בן עזריה, אז נשנית כל מסכת עדויות, וכל איך דאמרינן בו ביום, ההוא יום האהבה, כל מקום בשער שתמצאו את המילה בו ביום, הכוונה ליום הזה שהדיחו את רבן גמליאל, ושמו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרשוע. מה פשר המשפט הזה? כנראה שהיו הרבה מאוד הלכות, שלא הצליחו להכריע אותם בתקופת רבן גמליאל מאיזושהי סיבה. וכשהעבירו אותו מתפקידו ושמו במקומות רבי אלעזר בן עזריה, הביאו את כל ההלכות שלא הוכרעו בתקופה הקודמת, והכריעו אותם בדיון בבית המדרש. עוד נחזור לזה. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. זאת אומרת, רבן גמליאל הבין שהוא היה לא בסדר, רואים כבר את הרהורי החרטה גם בקטעים הקודמים, הוא חזר בתשובה, והוא קיבל על עצמו להצטרף לבית המדרש תחת רבי אלעזר בן עזריה. קיבל את הדין. דתנן, בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהם בבית המדרש. אמר להם, מה אני לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. שמים לב להבדל. עכשיו רבי יהושע חולק על רבן גמליאל בפנים. לא רק שהוא לא מכחיש את זה שהוא חלק עליו. הוא חולק עליו בפנים, למה? כי רבן גמליאל קיבל את כללי המשחק החדשים. חזר בתשובה, נכנס לבית המדרש, ושיתף פעולה עם כל החכמים שם. עכשיו הוא היה כאחד האדם, והיה ויכוח ביניהם. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נעמה טוב, מתחיל דיון מפסוקים ודרשות וכולי, בסוף בסוף, מיד יתירו לבוא בקהל, פסקו הלכה כמו מי? כמו רבי יהושע, נגד רבן גמליאל. וכמובן זה היה יחד עם רבן גמליאל, הוא ישב בבית המדרש גם. אמר רבן גמליאל, הועיל ואחי אבה, איזיל ואפייסי לרבי יהושע. הוא הבין שהוא טעה, קיבל על עצמו את כללי המשחק, ורוצה לפייס את רבי יהושע. כמעט הלוויתי, הוא הגיע הביתה שלו, חזינה להשיטה דביתה דמשחרן, כן, קירות הבית שלו היו שחורים, כי הוא היה פחמי. אמר לו, מכותלי ביתך ניכר אתה, שפחמי אתה. אמר לו, רבי יהושע אומר לרבן גמליאל, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים, אתה אליטיסט. אתה לא מבין שיש תלמידי חכמים שעובדים במלאכות קשות לפרנסתם, ולומדים תורה על יד זה. אתה לא מודע בכלל למצב של הציבור שסביבך, אתה חי לך בארמון שלך, עם האליטיסטים שלך שאתה מכניס לבית המדרש, ואתה חי איתם, אתה לא יודע מה קורה בין תלמידי החכמים בציבור. אמר לו, נעניתי לך, מכול לי. אז רבן גמליאל אומר, אתה צודק, אני חזרתי בי, תמכול לי. לא אשגח בי, לא היה מוכן. עשה בשביל כבוד אבא. פייס, אז הוא יפייס. אמרו, מה נזיל ולמה לו לרבנן? אז רבן גמליאל ורבי יהושע התפייסו ביניהם, ורצו להודיע חזרה בבית המדרש שהסכסוך יושב. אמר לו, הוא כובס, אנא אזילנה. כן, אז הלך הכובס, שלחו לו רבי יהושע לבית מדרשה, וכולי, קיצור, הוא בישר להם שרבי יהושע ורבן גמליאל התפייסו, גם רבי עקיבא שם הגיע, ואמר רבי יהושע, מוטב אקו, אז אני עצמי אלך לשם ואסביר להם שהתפייסתי עם רבן גמליאל. בקיצור, רבי יהושע ביקש מהם להחזיר את רבן גמליאל לתפקידו. אמר לו רבי עקיבא, רבי יהושע, נתפייסת? כלום עשינו, אלא בשביל כבודך? הרי כל מה שידחנו את רבן גמליאל זה בשביל כבודך? למחר אני ואתה נשקים לפתחו, נבקש ממנו לחזור חזרה. אמרי, איכי נעביד, מה נעשה עכשיו? נעברי, מה, נעביר את רבי אלעזר בן עזריה מכהונתו? גמירי מעלים בקודש ואין מורידים. הוא התמנה להיות נשיא הסנהדרין, מה נוריד אותו חזרה? נדרוש מר חדש אבטה ומר חדש אבטה, נעשה רוטציה, כן, טבחים, שבוע, שבוע. אתה לכינוי, אז הוא יקנה בו. אלא לדרוש רבן גמליאל תלת השבתי, ורבי אלעזר בן עזריה חדש אבטה. יש כאלה שגורסים שתי שבתות, לא משנה. והיינו דאמר מר, שבת של מי הייתה? של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. מאותו זמן יש בגמרא בכמה מקומות ששואלים שבת של מי הייתה. מה הכוונה? זה מישהו שהגיע מיבנה, ושאלו אותו מי היה ראש הישיבה באותו שבוע, כי הייתה רוטציה בין רבי אלעזר בן עזריה לבין רבן גמליאל. ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי היה, תלמיד הזה שהתחיל את כל הסכסוך, שבא ושאל עם תפילת ערבית רשות החובה. זה היה רבי שמעון בן יוחאי, שהוא כמובן תלמידו של רבי עקיבא, כן, תלמיד צעיר מאוד היה אז. זה סיפור אחד. סיפור שאי אפשר להתעלם מהקשר שלו לזה, זה התנור של החנאי. תנן הטעם, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, כן, איזשהו תנור מסוים שבנוי באופן שיש חוליות חוליות וחול ביניהם, רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים, מחלוקת על התומעה של תנור. וזהו תנור של החנאי. מהי החנאי? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שיקיפו דברים כאחנה זו, זה נחש, כמו שהוא מקיף, ותימאוהו. תנה, באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אני מזכיר לכם, רבי אליעזר, גיסו של רבן גמליאל. בסדר? הם בעצם היו תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, אם אני ממקם את זה לציר ההיסטורי שבו פתחתי. באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מהאמה, ואמרי לה 400 אמה. אמרו לי, אין מביאים ראיה מן החרוב, זה לא ראיה, הראיות האלה לא מקובלות עלינו. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו. איתו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מעטיבכם, מה אתם מתערבים? יש לנו פה ויכוח תורני, מה אתם מתערבים? קירות בית המדרש. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתים ועומדים, הם נשארו מותים, באמצע. חזר ואמר להם, רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא, גם בת קול לא מקבלים. מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה בהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני, כבר כתבת, מי זה כתבת? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בת קול בעצם זה בת קול של הקדוש ברוך הוא, והחכמים אומרים לקדוש ברוך הוא, לבת קול הזו, הרי אתה כתבת, הם פונים אליה עכשיו, לא לרבי אליעזר. אתה כתבת בתורה אחרי רבים להטות. גמרנו, לא משגיחים יותר בבת קול. עכשיו זה רק מסע ומתן בבית המדרש. אשכחי רבי נתן לאליהו. אמר להם, היי אבית קודש אבריך ובאיש אתה. אמר לי, כחייך, הוא חייך. ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אמרו, אותו היום הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר ושרפו באש. ביטלו את כל הפסקים של רבי אליעזר, שהיה גדול הדור. ביטלו הכל. ונמנו עליו וברכו. כמובן, נידו אותו. אמרו, מי ילך ויודיעו? אמר להם רבי עקיבא, שהוא התלמיד שלו, אני אלך. שמה ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו. כן, זה הקפידה של רבי אליעזר, כמו הקפידה של רבן גמליאל. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, דתי שחורים, ישב לפניו בריחוק 400, אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יום יומיים? אמר לו, רבי, כמדומה לי, שחברים בדלים ממך, אתה מנודה. אף הוא קרא בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט וישב על גבי קרקע, זלגו עיניו דמעות. לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בסעורים, ויש אומרים, אף בצק שבידי אישה תפח. תנה, אח גדול היה באותו היום. שמים לב לביטוי? אותו היום, מה זה אותו היום? ראינו בגמרא בברכות, כל מקום שכתוב בו ביום או אותו היום, זה אותו יום שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף, עכשיו תראו הנה הגיס שלו, ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, אמר עליו נחשול לטבעו, זה גיסו של רבי אליעזר, שהוא כבר עשה תשובה בסיפור של ברכות, אוקיי? עכשיו הקפידה של רבי אליעזר באה לא רק לאופוזיציה, אלא גם למי שהיה איתו בקואליציה והצטרף לאופוזיציה. רבן גמליאל. הוא רוצה לטבע גם אותו, הקפדה של רבן גמליאל, של רבי אליעזר. אמר, כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן אורקנוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. לכן אני חזרתי בי והצטרפתי לבית המדרש. עזבתי את רבי אליעזר לבד. הרי על זה הוא מתנצל פה. הוא היה מהמפלגה של רבי אליעזר גיסו, הם נלחמו נגד צעירי התלמידים. צעירי התלמידים הדיחו את רבן גמליאל, הוא חזר למקום אחרי שהוא קיבל על עצמו את כללי המשחק החדשים. רבי אליעזר סרב לחזור בו, ולכן את רבי אליעזר להבדיל מרבי רבן גמליאל נידו, והוא ישב בלוד עד סוף ימיו, עד מותו, ישב מנודה בלוד. ורבן גמליאל אמר, דע לך, הקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מה שחזרתי מזה כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, לא עשיתי את זה לכבודי. אמא שלום דביטו דרבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל אבי. כן, היא הייתה אשתו של רבי אליעזר ואחותו של רבן גמליאל, זה גיסים. מהו מעשה ואילך לא אבי שבקה לרבי אליעזר למי פל על הפה. לא נתנה לו ליפול לפיים. ההוא יום הרי שיער חאווה ואיכלף לבן מלא וחסר, לא משנה, בקיצור, היה שם איזשהו סיפור שמראה שהוא מאוד מאוד הסתער והקפיד וכדומה. אלה בעצם שני הסיפורים שמהם אני רוצה להתחיל לפענח מה קרה בפרקי אבות. צריך להבין מה היה הדיון פה ואיך זה בא לידי ביטוי בפרקי אבות, ואז נראה גם עוד כמה גמרות. אנחנו נצא עכשיו ל-3-4 דקות נגיד הפסקה, עד 6:50, תשטפו פנים, שתו קפה ונחזור חזרה.
Thank you.
טוב, בואו נתחיל. בואו תחזרו עם מצלמות וכל ה... אוקיי, אז תפתחו רק מצלמות, מי שאין לו איזה אילוץ מיוחד, בסדר? טוב, אז אני חוזר. אז עכשיו אני רוצה קצת להתחיל לדבר קצת, מה בעצם היה שם. במחלוקת, אני אתחיל מהתנור של החנאי דווקא. במחלוקת על התנור, רבי אליעזר הגדול בעצם נחלק במחלוקת הלכתית עם חבריו שם לגבי טהרה של תנור. למה זה היה כל כך דרמטי עם ראיות לפה וראיות לשם? למה נידו אותו? מה עשו לחלוק? למה מנדים בן אדם שמחזיק בעמדה אחרת? איפה שמענו דבר כזה שמי שלא מסכים לדעת חבריו אז מנדים אותו? מה פשר העניין הזה? מה זה כל הראיות המיסטיות האלה ש... רבי אליעזר הביא שם מעמד המים והעצים וקירות בית המדרש וכל הבת קול וכל הדברים מן הסוג הזה. נדמה לי ששני הסיפורים האלה ביחד, והזכרתי שכתוב באותו היום, בסיפור במציע כתוב באותו היום, והגמרא בברכות אומרת כל בו ביום, זה אותו היום שהדיחו את רבן גמליאל מכהונתו. עכשיו כמובן אין הכוונה דווקא ליום קלנדרי של 24 שעות, הכוונה זה אותה מערכת אירועים, שבטח לקחה כמה ימים, שבועות, או אני לא יודע, משהו כזה, אבל זה היה בתקופה מאוד מאוד מוגדרת, היום המסוים הזה. כל האירועים האלה קרו בעצם באותה מסכת אירועים. מה הפשר העניין הזה? אולי לפני כן אני אביא לזה ראיות, הרי כתוב שכל מסכת עדויות נשנתה באותו היום שהדיחו את רבי אליעזר ומינו את רבי אלעזר, הדיחו את רבן גמליאל ומינו את רבי אלעזר בן עזריה. זה הגמרא בברכות אומרת. עכשיו במשנה בעדויות בפרק ז' משנה ז', מופיע שם ככה, הם העידו על תנור שחתכו חוליות, שנתן חול בין חוליה לחוליה שהוא טמא, שרבי אליעזר מטהר. זאת אומרת, ההלכה של התנור נאמרה גם היא במסכת עדויות, שנשנתה באותו היום. זה עוד לינק או עוד רמז לזה, ששני הסיפורים האלה הם בעצם, הם מתרחשים באותו הקשר. זה אותו סיפור. וראינו כבר שרבן גמליאל ורבי אליעזר זאת מפלגה אחת, זאת המנהיגות הישנה, הגוורדיה הוותיקה, וכנגדם עומדים הצעירים בהנהגתו של רבי יהושע שהוא בן גילם. אבל האחרים הם צעירים יותר. רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, אלה דור צעיר יותר, שהם מורדים כנגד שני הזקנים. רבן גמליאל ורבי אליעזר שהם גם גיסים, כמו שהסיפור עצמו אומר. אוקיי? מה היה שם בעצם בסיפור הזה? תראו, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול בעצם היה, רואים בכמה מקומות, שהוא תפס שתורה אמורה לעבור במסורת, אנחנו אמורים להיות צינורות חלולים. רבי אליעזר היה זה שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. בור סוד שלא מאבד טיפה, ככה משנה באבות אומרת. זאת אומרת, רבי אליעזר היה זה שצבר את כל המידע שרבותיו העבירו אליו, והעביר אותו הלאה. מבחינתו תורה זה מה שהוא קיבל מרבותיו, הוא לא מחדש מעצמו כלום, הוא רואה את עצמו כצינור חלול. ולכן רבי אליעזר אומר לחבר'ה שמה, תשמעו, התנור הזה הוא תנור טהור, אני אומר לכם, קיבלתי מרבותיי, והם הביאו לו כל מיני ראיות, מעזבו אותי מראיות, אני אומר לכם מה קיבלתי מרבותיי. מה שקיבלתי מרבותיי זאת התורה, מה אכפתי הסברות שלכם והראיות שלכם. ואז מה שהוא עושה, הוא מתחיל להביא כל מיני ראיות מיסטיות. למה כן, יש עוד מקורות שאומרים על רבי אליעזר את אותו דבר, כן, יש בעבוד רבי נתן כתוב שאם יהיו כל הימים דיו וכל קנים קולמוסים וכל בני אדם לבלרים, אינם יכולים לכתוב כל מה שקריתי ושניתי. ואת רבי אליעזר הוא צובר בור סוד שצובר הכל מרבותיו, ולא אומר שום דבר שלא שמע מהם. אוקיי? עכשיו בתנור הזה, בוויכוח על התנור, הוא מביא ראיות מחרוב, עמת המים, בת קול, קירות בית המדרש. למה, מה, 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 כמו שרבי יהושע אומר להם, התלמידי חכמים מתנצחים פה בהלכה ואתם מעטיבכם, מה אתם נכנסים לנו פה לדיון הלכתי? מה הכוונה? מה היה הסיפור פה? רבי אליעזר טען שיש לו ראיות מיסטיות לזה שהוא צודק. מה פירוש ראיות מיסטיות? הראיות המיסטיות האלה לא אומרות שהתנור טהור. הראיות המיסטיות האלה אומרות שרבי אליעזר הוא צדיק. והקדוש ברוך הוא מסכים לכל מה שזה ראיות לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. וזה מזכיר לנו את הגישה של רבן גמליאל, שלא הכניס לבית המדרש אדם שלו, שאין תוכו כברו. כי רבן גמליאל גם הוא בודק את האנשים לגופו של האדם, לא לגופו של עניין. אם אתה לא תלמיד הגון, לא תיכנס לבית המדרש. למרות שמה הבעיה, מקסימום תגיד שטויות, אז אנחנו נבדוק אותך ונראה לך שאתה טועה. לא. מי שתמיד לא עגול לא נכנס לבית המדרש, כי בודקים לגופו של אדם. למה זה כך? אני טוען שזה לא אני, בעצם הרעיון המקורי לקוח מספר שנקרא לדעת חוכמה, של מנחם פיש, אוניברסיטת תל אביב. הנקודה הבסיסית נמצאת כבר שם. והטענה בעצם היא הבאה. יש פה ויכוח בין תורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. רבן גמליאל ורבי אליעזר טוענים שתורה עניינה מסורת. היא עוברת מאב לבן, מה שקיבלנו זה תורה. כל ההמצאות שלכם, אתם גאונים, אתם מאוד הגיוניים, לא מעניין אותי בקליפת השום. אני קיבלתי מרבותיי לא כך. וזה הכל. עכשיו, בתורה של מסורת, אנחנו לא צריכים לבדוק אם הבן אדם מוכשר, הוא לא צריך להיות מוכשר. אנחנו צריכים לבדוק אותו אם הוא אמין, אם הוא צדיק, אם תוכו כברו. למה? כי אם התורה עוברת במסורת, ואנחנו לא בודקים את המסורת עם ההיגיון שלנו, אנחנו רוצים רק לדעת שזה אכן מה שנמסר למשה בסיני, אז צריך שיהיה מישהו שתוכו כברו, שלא ישקר לנו, כי אם הוא ישקר לנו, הוא יעביר לנו תורה לא נכונה, אז צריך לבדוק את האנשים, לא את ההיגיון שלהם, אלא את המידות שלהם, אנחנו צריכים לבדוק את האנשים ולא את התורה, בודקים את הדברים לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, זאת הייתה המדיניות של רבן גמליאל ורבי אליעזר, לכן גם הראיות שרבי אליעזר מביא הן ראיות לגופו של אדם. תראו שאני המוסר הכי נאמן שיש. קירות בית המדרש יוכיחו, עמת המים, מה זה קשור לטהרה של התנור, כמו שרבי יהושע אומר לו, אנחנו מתנצחים בהלכה, מה זה מעניין אותי עכשיו אם אתה מצליח להפיל את קירות בית המדרש? שזה מה שאתה גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מה זה מעניין? מי יתווכח עליך? מישהו מתווכח עם זה שאתה צדיק? אני מתווכח איתך על טהרת התנור. מה הקשר לראיות האלה? כי רבי אליעזר תפס שאנחנו לא צריכים בכלל להתווכח לגופו של עניין, זה לא רלוונטי. אני אספר לכם את העובדות ההלכתיות, מה שקיבלתי מרבותיי, מה שבא ממשה רבינו, זה הכל. מה אכפת לי כל הסברות שלכם? תורה עוברת במסורת, נקודה. והחכמים שעמדו מולו אמרו שזה לא ייתכן. יש לנו סברה, והמסורת הזאת לא נשמעת לנו הגיונית. ולכן אנחנו טוענים שצריך לפסוק הלכה נגד המסורת שרבי אליעזר מעביר לנו. נגד מה שהוא שמע מרבותיו. כי לנו לא נראה הגיוני. זה היה שורש הוויכוח. ולכן רבן גמליאל היה קפדן גדול, ולא הסכים שמישהו יטיל ספק במה שהוא אומר. הוא נידע את רבי יהושע שם, פרטר את רבי יהושע שיעז לחלוק עליו. למה? מה אסור לחלוק? התשובה היא אסור לחלוק. כי רבן גמליאל אומר לך מה שהוא קיבל מרבותיו, וזה שיש לך סברות אחרות, מה זה מעניין אותי? תורה זה תורה של הקדוש ברוך הוא, לא תורה של רבי יהושע. רואים איך זה מתקשר כבר לתורה של בני אדם שדיברנו בהתחלה. תורה זה תורה של הקדוש ברוך הוא. ולכן רבן גמליאל לא מוכן לקבל שום מרידות וסברות ואוטונומיה מחשבתית. מה שאני אומר לכם זה התורה, נקודה. ומי שלא מקבל את זה, אני אתרטר אותו עד מוות. ולכן רבי יהושע גם פוחד להגיד לו שהוא חולק עליו. כי זאת הייתה המדיניות של רבן גמליאל. ואותו דבר רבי אליעזר. אותו דבר. זאת הייתה המפלגה של הזקנים. עכשיו, מה היה הרקע? אני מזכיר לכם שהילל ושמי היו רבותיו של רבן יוחנן בן זכאי, שהקים את יבנה. רבן גמליאל הוא כמעט בן דורו של רבי יוחנן בן זכאי, קצת אחריו. המחלוקת בין תלמידי בית הלל ובית שמי, בירושלמי מופיע, שהגיע עד כדי כך שהם רצחו או הרגו זה בזה. למה זה הגיע לשם? כיוון שברגע שנוצרת מחלוקת, תורה של מסורת נשברת. כי ברגע שתורה מבוססת על מסורת, מה שקיבלנו מרבותינו זה תורה, לא מעניין אותי הסברות שלך. פתאום מגיעים אנשים עם שתי מסורות שונות. מה עושים? להפעיל את הסברה, לראות מי צודק, אין סברות. אנחנו שואלים מה אמר משה רבנו, לא מעניין אותי הסברות שלך. מה עושים במצב כזה? כשאין דרך להתמודד, כשאין דרך לברר, ללבן, כשאין מעמד לשכל ולהיגיון, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לרצוח אחד את השני. עכשיו, והחשש היה כל כך גדול שהתורה מתפרקת, עד כדי כך שהם הגיעו ממש למלחמה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה תיאור היסטורי אותנטי, אבל זה לפחות מצביע על העוצמה של המאבק. היה שם פחד גדול שהתורה הולכת לאבדון. כי תורה של מסורת, ברגע שמסורת משתבשת, תלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם, ואז נוצרה המחלוקת, נכון? כך אומרת הגמרא וכך מביא הרמב״ם גם. ואז נוצרת המחלוקת, מה עושים? עכשיו צריך לבדוק מי צודק. מה הבעיה? אני אומר לך שרבי אמר כך, והוא אומר שרבו אמר כך. אין דרך לבדוק מי צודק. מסורת מול מסורת, מה עושים? נעשה חפירות ארכיאולוגיות ונראה מה אמרו הדורות הקודמים. מה נעשה? אין דרך להכריע. כשאין דרך להכריע, הולכים מכות. ברגע שיש חשש שהתורה מתפרקת, וזה כבר קורה שני דורות אחרי הלל ושמי, בדור יבנה, שבית הלל ובית שמי כבר המחלוקת בשיאה, רבי אליעזר שמותי הוא, יש כאלה שמפרשים, שמותי זה מבית שמי, אחרים מפרשים שמותי הכוונה בשמתה, זאת אומרת מנודה. אבל יש שם המחלוקת בין בית הלל לבית שמי בשיאה. חכמים מבינים, שאם לא תשתנה המדיניות, התורה הולכת לאבדון. כל בית מדרש, כל אחד שמוצא איזושהי שיטה משלו, הופך להיות שיטה עצמאית, אין דרך להידבר, אין דרך להכריע, אין דרך ללבן ולשאת ולתת. התורה מתפצלת למיליון תורות, אין תורה יותר, זה נגמר. ולכן הוויכוח על התנור של הכנאי, כמו הוויכוח בין רבי יהושע ורבן גמליאל בברכות, הוא לא ויכוח על טהרה של תנור. וגם לא על תפילת ערבית. הוויכוח הוא על דרכי ההכרעה. רבי אליעזר ורבן גמליאל ממשיכים את התורה של מסורת, כמו שהיה עד רבן יוחנן בן זכאי. הם מתעקשים שכל מי שחולק עליהם, טועה ושישתוק. אין מקום לדעתו. החכמים הצעירים אומרים להם, חברים, או רבותינו, לא חברים, רבותינו, אם אתם תמשיכו באופן הזה, התורה מתפרקת. כבר היום יש לנו את בית הלל מול בית שמאי, ואין לכם הצעה איך להכריע את זה. אז מה עושים? אין ברירה אלא לשנות מדיניות, והתורה מפסיקה להיות תורה של מסורת, כי איבדנו את המסורת, המסורות התפצלו, אנחנו כבר לא יודעים מה המסורת האותנטית. אין ברירה אלא להיזקק לשכל שלנו, ולכן עומד רבי יהושע ואומר, לא בשמיים היא, לא מעניין אותי מה המסורת אמרה לך שמשה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא, אני שואל מה השכל שלי אומר, והתורה הופכת מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן, והנידוי שנידו את רבי אליעזר, היה בגלל זה שרבי אליעזר לא קיבל עד הסוף את הדין. הוא התעקש שתורה צריכה להיות תורה של מסורת, זה לא בגלל שהוא חלק עליהם בתנור. מחלוקות לא מנדים על מחלוקת, בטח לא אותם אלה שרוצים, מדברים בשבח המחלוקת. כל מה שהם רוצים להגיד זה תאפשר מחלוקות. אז אתם עצמכם מנדים את מי שחולק עליכם? התשובה היא כן, כי אנחנו לא מנדים אותו על זה שהוא חולק עלינו בדין תנור. אנחנו מנדים אותו על זה שהוא לא מוכן לקבל את תופעת המחלוקת. על זה שמבחינתו תורה זה תורה של מסורת ולא של מסע ומתן. ומי שלא מקבל על עצמו את הדין, ינודה עד סוף ימיו. כי אם אנחנו נאפשר לו להמשיך לתפקד פה, התורה מתפרקת. זה לא בעיה של תארה של תנור. זה בעיה של תנור, התורה מתפרקת. ורבן גמליאל חזר בתשובה, וזה מה שהוא אומר שם הרי. ריבונו של עולם, לא בשביל בית אבא עשיתי, אלא כדי למנוע מחלוקות בישראל. הוא פתאום הבין כמה צודקים התלמידים הצעירים שלו. הוא הבין שאם ימשיכו עם המדיניות שלו ושל רבי אליעזר, של תורה של מסורת, התורה הולכת לאבדון. כדי למנוע את המחלוקות האלה, כדי למנוע את ההתפצלות, לא את המחלוקת עצמה, אלא את ההתפצלות שבאה בעקבותיה, רבן גמליאל חוזר לבית המדרש, ודן עם רבי יהושע בגובה העיניים על גר המוני. למה? כי הוא מבין שתורה צריכה להיות תורה של מסע ומתן ולא תורה של מסורת. ברגע שהוא מבין את זה, מחזירים אותו חזרה לחיים כנשיא הסנהדרין. כי הוא קיבל על עצמו את כללי המשחק החדשים. אז רבן גמליאל עזב את המפלגה של רבי אליעזר, והצטרף למפלגה של המורדים. ועל זה רבי אליעזר רוצה להטביע את הספינה שלו עם הרוח בים. ורבן גמליאל אומר, ריבונו של עולם, לא עשיתי את זה בשבילי. עשיתי את זה כדי למנוע מחלוקות בישראל. רבי אליעזר מקפיד עליי, אני מבין למה הוא מקפיד עליי, גם אני חשבתי כמוהו, אבל אני מבין שהתלמידים שלנו צדקו. ולכן אתה ריבונו של עולם, צריך להציל אותי מהקפדה של רבי אליעזר. זה מה שאומר רבן גמליאל שם. ומה שקרה ביבנה באותו זמן, זה היה המהפכה שתורה עוברת מתורה של מסורת, לתורה של מסע ומתן. ולכן רבי אלעזר בן עזריה, כשמחליף את רבן גמליאל, מכניס את כל התלמידים לבית המדרש. למה? כי הוא מפסיק לבדוק לגופו של אדם. הוא מתחיל לבדוק לגופו של עניין. אם אתה אין תוכחה כברכה, תגיד את מה שאתה חושב, אנחנו נפעיל את הראש שלנו ונבדוק אם אתה צודק או לא. אני לא מקבל את הדברים רק כי אתה אומר ששמעת מפי רבך. זה היה בפאזה הקודמת. עכשיו אתה צריך לעמוד במבחן ההיגיון שלנו. עכשיו, אם אני בודק את הדברים שלך במבחן ההיגיון, מה אכפת לי מהמידות שלך? מה אכפת לי אם תוכחה כברכה או לא? תגיד מה שיש לך להגיד, תן לי את הנימוקים, ואנחנו נבדוק אם זה נראה לנו או לא נראה לנו. רבן גמליאל ורבי אליעזר לא נתנו למי שאין תוכו כברו להיכנס לבית המדרש, כי הם רצו מוסרים שהם צינור חלול, מוסרים אידיאליים, מוסרים שיעבירו את התורה as is, כמו שהם קיבלו אותה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. מסרה, מסר את התורה שהוא קיבל. אותו תורה שהוא קיבל הוא מסר. אוקיי? אנחנו רוצים כאלה, מוסרים שהם צינור חלול. ברגע שרבן גמליאל הודח, המהפכה הוא שלמה, רבן גמליאל הצטרף חזרה אל המורדים, רבי אליעזר לא קיבל את הדין ונשאר מנודה עד סוף ימיו בלוד. כי הוא לא קיבל את הדין הזה של תורה של מסע ומתן, זה נשאר תורה של מסורת בעיניו. ולכן הוא נשאר מנודה עד סוף ימיו. התלמיד חכם הכי גדול בדור, שכל המסורות כולן התנקזו אצלו. אנשים אפילו לא באו לשאול אותו כשהם התלבטו בהלכה, נראה עוד מעט גמרות על זה. לא באו לשאול אותו אפילו, את מאגר המידע הכי גדול, שימו לב, תורה שעוברת בעל פה. זה לא כתוב בספרים, הכל עובר בעל פה. ויש לכם מישהו שמחזיק את כל התורה כולה. אתם לא באים לשאול אותו כשיש לכם שאלה? לא, כי הוא מנודה. אנחנו נמציא תורה חדשה, ולא נקבל את התורה ממנו. כדי לעגן את המסקנה של המרד הקדוש הזה, שאומר שהתורה מפסיקה להיות תורה של מסורת ומתחילה להיות תורה של מסע ומתן. ואני חושב שזה פשר שינוי הסגנון בפרקי אבות. רבן יוחנן בן זכאי היה הדור האחרון שקיבל תורה ומסר אותה הלאה. זהו. תלמידי רבן יוחנן בן זכאי זה רבן גמליאל ורבי אליעזר. רבן גמליאל עוד עדיין היה ממקבלי התורה מרבן יוחנן בן זכאי, יחד עם רבי אליעזר. אבל הוא עצמו אחרי זה חזר בו. ויותר לא רואה את התורה כתורה של מסורת, אלא כתורה של מסע ומתן. זה בא מהראש שלי, לא מרבי יוחנן בן זכאי. ולכן אי אפשר כבר להגיד שרבן גמליאל קיבל תורה מרבן יוחנן בן זכאי. כי הוא כבר לא שייך לשלב של התורה שמוסרים ומקבלים אותה. מקבלים ומוסרים. הוא כבר בשלב החדש של הוא היה אומר. השלב של הוא היה אומר זה תורה שיוצרים בני אדם. לא קיבלו אותה במסורת. ולכן אומרים רבן גמליאל בפרק ראשון של פרקי אבות, זוכרים, דילגו על רבן יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל היה אומר, הוא לא קיבל מאף אחד ולא שום דבר. למה? כי רבן גמליאל היה בעל תשובה שפתח את התהליך הזה של תורה של מסע ומתן. שהוא חזר בתשובה והצטרף אל המורדים. לכן הוא מובא שמה אחרי הלל ושמי. ורבן יוחנן בן זכאי שעוד קיבל מהלל ושמי, מופיע רק בפרק ב'. כדי להראות לנו שפה קרה איזשהו שינוי של כיוון הפוך לחלוטין. תורה של מסורת הפכה לתורה של, של, מסע ומתן. לכן, באותו יום, הביאו את כל הביאו את כל מסכת עדויות נשנתה באותו היום. מה מאפיין את מסכת עדויות? כלום. בניגוד לכל שאר המסכתות בש"ס, מסכת עדויות זה לא מסכת שעוסקת בנושא מסוים. כשמה כן היא, עדויות. מה זה עדויות? כמו שהגמרא, קראנו את הגמרא. הגמרא אומרת שבאותו יום הביאו את כל ההלכות הפתוחות שהיו בעידן של רבן גמליאל, דנו בהם בבית המדרש, כולל אגב התנור של הכנאי, מופיע גם במסכת עדויות, והכריעו את הדין. למה היה צריך לעשות את זה? איך זה קשור למהלך פה? מאוד פשוט. בתקופה של רבן גמליאל של תורה של מסורת, כאשר התעורר ויכוח על משהו, לא הייתה דרך להכריע אותו. איך להכריע? הוא אומר שרבו אמר כך, והוא אמר שרבו אמר כך. גם תראו איך זה נקרא. עדויות. מה זה עדויות? אני מעיד שרבי אמר כך, והוא מעיד שרבו אמר כך. מצוין, אתם שני עדים קשרים, אבל מה אני אעשה איתכם עכשיו? שתי עדויות סותרות, מה אני אעשה? צריך להפעיל את הראש ולהכריע, נכון? אבל אצל רבן גמליאל ורבי אליעזר אין דבר כזה. יש רק עדויות, זה תורה של מסורת. ההלכות האלה נשארו תלויות ועומדות ולא יכלו להכריע אותן. כשחכמים ראו שהתורה מתחילה להתפרק, אין דרך להכריע מחלוקות, אין דרך להגיע למסקנות, הם עשו מהפכה והדיחו את רבן גמליאל ונידו את רבי אליעזר, ושמו במקומם את רבי אליעזר בן עזריה. ואז באותו יום הביאו את כל העדויות הפתוחות שלא הצליחו להכריע, והכריעו אותם במסע ומתן. וזה מה שהמשנה בעדויות אומרת, אף תנור של חוליות, הכריעו שהוא תמה אותו תנור שרבי אליעזר היה מתאר. זה לשון המשנה. רבי אליעזר העיד שהתנור טהור, קיבל מרבותיו, שקיבלו מרבותיו עד משה רבנו, ואנחנו פוסקים שהתנור תמה. וזה מה שאומר רבי יהושע, לא בשמיים. לא בשמיים זה לא רק לא משגיחים בבת קול, זה משהו הרבה יותר עמוק. לא בשמיים הכוונה גם לא בהר סיני. אנחנו לא מקבלים תורה רק בגלל שאתה קיבלת מסורת מסיני. מבחינתנו זה צריך לעבור את הראש שלנו. הסברה שלנו קובעת מהי ההלכה ולא המסורת. לא בשמיים זה לא רק בת קול שיוצאת עכשיו. לא בשמיים זה גם השמיים שהתגלו למשה בסיני. מה זאת אומרת? אנחנו כולנו לומדים את התורה שמשה קיבל בסיני. מנסים לברר מה הוא קיבל שם. ברגע שיש לנו שתי מסורות או יש לנו דעות שונות בעניין, לא יעזור שתספר לי, תשבע לי באותות ובמופתים שקיבלת מרבותיך, שכך אמרו למשה בסיני, כי לא בשמיים היא. כי אנחנו קובעים מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני. עם ההיגיון שלנו. וכתוב בתורה אחרי רבים להטות. אם יש ויכוח, ננסה לשכנע. לא הצלחנו לשכנע, הצבעה. יש דרכי הכרעה. זה האלטרנטיבה ללא בשמיים.
אבל יש דיין את ההלכות למשה מסיני שלא נערר עליהם, ויש את המסורת שקיבלנו שכולם מסכימים שזו ההלכה, אבל מצדיקים את זה בכל זאת בדיעבד.
יש, אני אגיע לזה בהמשך, ברור שהם לא זנחו לגמרי את המסורת. כשיש מסורת מקובלת שכולם הסכימו, שמסורת למשה בסיני, ודאי שהמשיכו עם זה. במקום שהתעוררו ספקות, הם לא היו מוכנים להכריע אותם על סמך עדויות. צריך להכריע את זה על סמך מסע ומתן. אני אגיע לזה עוד רגע.
אחרי רבים להטות זה איזה פסוק, נכון?
מה? לא תהיה אחרי רבים לראות, אחרי רבים להטות, כן.
אז זה פסוק כבר בתורה, אז...
ברור, פסוק בתורה שהם כמובן פרשו אותו באופן שהם בחרו לפרש אותו.
איך מפרשים את זה אם לא זה ש... כאילו אחרי רבים להטות, זה אומר יש ויכוח.
אחרי הפסוק עובד הפוך. לא תהיה אחרי רבים לראות או אחרי רבים להטות. לא תהיה. כבר חז"ל מדברים על זה, השאלה איך לפרש את זה, אם זה דרש או פשט או מה בדיוק כתוב שם, איפה זה לא מדבר על בית דין בכלל שם. מה זה אחרי רבים להטות, מי אמר שמדבר על בית דין בכלל? סתם, כתוב, אל תיגר אחרי הרבה אנשים שעושים דברים רעים. טוב, לא משנה,
איך פרשו
את זה באופן הזה?
כן, אני טועה איך יכול להיות שזה יחזיק מעמד עד השלב הזה, כי הרי היו...
עד השלב הזה, מה שאמרתי. כי כשלא שימשו תלמידי הלל ושמאי, תלמידי הלל ושמאי זה הדורות האלה בדיוק. הלל ושמאי זה הזוג האחרון, רבותיו של רבי יוחנן בן זכאי. תלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה של ההלכה, שנוצרו שני בתים, שלכל אחד יש משנה סדורה, ואין להם דרך לדבר ביניהם, חוץ מאשר להרוג אחד את השני. עד אז היו מחלוקות, אבל הצליחו להכריע את זה בצורה מוסכמת. היו מחלוקות גם קודם. מחלוקת הראשונה מוזכרת בחגיגה של שני היוסים. הזוג השני או השלישי, אני לא זוכר כבר, שני היוסים, זה המחלוקת הראשונה המתועדת בתורה שבעל פה. השמיכה ביום טוב. הלל ושמי, שניים, שלושה דורות אחרי זה, תלמידיהם כבר מתחיל להיווצר שתי תורות. לגמרי שתי תורות, זה כבר לא מחלוקת על משהו אחד. אין דרך לדבר. ובשלב הבא זה היה מתפצל ל-100 תורות, ל-1,000 תורות, או תורת כל אחד בידו. ולכן חכמים בדור ראשון של יבנה החליטו לעצור את התהליך הזה, ולעשות מהפכה. זה בדיוק מה שהם עשו שם. עכשיו תראו,
אבל מאיפה היה להם את הסמכות לעשות את המהפכה הזו? הם היו סנהדרין? הם לא היו סנהדרין.
לא, הם היו כנראה חברים בסנהדרין, אבל זה בכלל לא קשור. לא צריך סמכות כדי לעשות מהפכה. מהפכה עושים כשצריך. סמכויות והשיטה הרגילה עובדת מתי שהעסק עובד כסדרו. מתי שיש משבר, אז צריך מהפכות. אתן לכם דוגמה, הרי בתנור של הכנאי יוצאת בת קול מהשמיים, נכון? ואומרים לא בשמיים. אז למה במחלוקות הלל ושמיים בגמרא בעירובין, מכריעים על פי הבת קול, יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל?
לא חייבים לפרש ככה.
מה?
לא חייבים לפרש ככה, אפשר לומר שהגמרא אומרת שהלכה כבית הלל, בת קול רק אמרה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים.
בגמרא זה מוצג אחרת.
בת קול אמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה שאלה של פסיק.
לא, אבל זה...
לא, זה פרוצדורה של הכרעה. הם לא דנו לגופו של הדין, הפרוצדורה של הכרעה, איך מכריעים.
נכון, מה קרה? התוספות גם אומר שמה, למה לא הלכו אחרי הרוב? אחרי רבים להטות. כי היה ויכוח, בית שמאי היו מחדד אית פי, הם היו מחודדים יותר, ובית הלל היו רבים יותר, מטבע הדברים יש מעט חכמים והרבה פחות חכמים, נכון? אז לכן בית שמאי היו חכמים יותר, בית הלל היו רבים יותר. עכשיו היה ויכוח, מהו הרוב הקובע, רוב החוכמה או רוב האנשים? סופרים רגליים או סופרים ראשים בקיצור, איזה רוב קובע? אז לבית הלל היה את רוב הרגליים, לבית שמאי היה את רוב הראשים, אז עכשיו לא יודעים גם איך להכריע על פי הרוב. בית שמאי אומרים, אנחנו הרוב, כי אנחנו רוב החוכמה. ובית הלל אומרים, אנחנו הרוב, כי אנחנו רוב האנשים. אז יש ויכוח איך ליישם את הכלל של אחרי רבים להטות בעצמו. במצב כזה אין דרך להכריע. מה נעשה? אין דרך להכריע. יוצאת בת קול ואומרת הלכה כבית הלל. הרי אין משגיחים בבת קול. נכון, אין משגיחים בבת קול כשיש לנו אופציה אחרת. אפשר להכריע על פי רוב למשל, כמו בסוגיה בתנור. שאומרים יש אחרי רבים להטות, אז לא צריך את הבת קול. אבל במקום שהוויכוח הוא על הכלל אחרי רבים להטות בעצמו, אז מה זה נקרא אין משגיחים בבת קול? מה תעשה? אין דרך לעשות. אז שם פוסקים לפי הבת קול. וזה אני מביא בתור תשובה לשאלה של אבישי שאל את זה קודם, אני לא זוכר מי שאל את זה קודם, שאמר שלפי איזה סמכות הם פעלו? הם פעלו לפי הסמכות של אין ברירה. אז חכמים עוצרים ואומרים, אוקיי, עכשיו אין כללים ואין כלום, אנחנו קובעים את הכללים. מה זה בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין? כאשר השעה צריכה, אנחנו עונשים נגד הדין. אנחנו עוברים על איסור חובל, אנחנו עוברים על איסור רצח, אנחנו הורגים מישהו שלא מגיע לו למות. איסור רצח. באיזה סמכות? אגב, אין שום פסוק שאני מכיר, שנותן את הבסיס לזה שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. אין לזה פסוק. ההכרח זה הפסוק. אין ברירה. אתה צריך לטפל במצב, מה לעשות? ולכן כשעושים את המהפכה זה בגלל שאין ברירה. הם לא היו עושים את זה אחרת. וכשאין ברירה אני לא מחפש כללים, אני יוצר את הכללים. וזה מה שהם עשו שם. תראו גמרא יפהפייה על הרקע הזה. תסתכלו איזה יופי. גמרא בחגיגה. אני אשתף. גמרא בחגיגה בדף ג' תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמה שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. שימו לב לשמות, רבי יהושע יושב בפקיעין, זוכרים? רבי יהושע בן פלוגתא של רבי אליעזר. אמר להם, מה החידוש היה בבית המדרש היום? לולי דה מסתפין הייתי אומר זה גם אותו היום. איזה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותים, הוא רוצה חידושים. הם אמרו לו, אנחנו לא באנו לחדש לך, אנחנו באנו לשמוע ממך. אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. אין דבר כזה בית מדרש בלא חידוש. בית מדרש נועד לחידושים. זוכרים, זה רבי יהושע. רבי יהושע שאמר שהתורה באה מהשכל, לא מהמסורת. בבית מדרש נועד בשביל חידושים. בשביל שתורה תיווצר על ידי בני אדם. שבת של מי הייתה? אין לנו לינק ספרותי יותר חזק מזה, בין הגמרא הזאת לבין הגמרות שראינו קודם. שבת של מי הייתה? זה בדיוק אחרי המהפכה. הוא שואל אותם, מי ישב השבוע בראש בית המדרש? רבן גמליאל או רבי אלעזר בן עזריה? רבי אלעזר בן עזריה, שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה הגדה היום? מה הוא עסק בהגדה, לא בהלכה? מה הוא דרש? אמרו לו בפרשת הקהל, ומה דרש בה? הקהל את העם ואנשים ואנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע טף, למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהן. וורת עצום, נכון? בשבע ברכות הייתי מתבייש להגיד את הוורת הזה. מה הוא כל כך מתפעל? הוא אומר להם, תראו עכשיו מה הוא אומר להם. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני. איזה פנינה. נהדר. מה נהדר? הרי ברור שמה שקורה פה זה שיקוף של המחלוקת. הוא אומר להם, עכשיו כולם נכנסים לבית המדרש, לא רק אלה שאין תוכם כברם, אנשים, נשים וטף, כולם צריכים להיכנס לבית המדרש. וזאת הייתה הדרשה, אולי הראשונה, שדרש רבי אלעזר בן עזריה אחרי שהוא התמנה, שהייתה שבת שלו. כי הוא רצה להגיד מה משמעותה של המהפכה הזאת. ומזה מתפעל רבי יהושע, לא מהפירוש הגאוני לפסוק. אלא מזה שהשתלטה הדעה שבשבילה הם נלחמו. הצלחנו. אתם רציתם למנוע ממני את המארגנית הנפלאה הזאת שהצלחנו, כל המהפכה הצליחה. אבל עזר בן עזריה יושב בראש בית המדרש, איפה שישב שם רבן גמליאל והתעלל בי. אני רבי יהושע, הוא התעלל בי על זה שהעזתי לחלוק עליו. היום בבית המדרש נכנסים אנשים, נשים וטף, כל זב וצרוע נמצא בפנים. וכל אחד אומר את דעתו, כי זה תורה של מסע ומתן. מזה הוא מתפעל רבי יהושע, זה הרי ברור. הוא לא מתפעל מהדרשה. הוא מתפעל מהתוכן של, של, של מה, ש, מה, ש, מה שקורה עכשיו ביבנה. עכשיו תראו את ההמשך, זה פשוט, זה הגדה נפלאה כשמבינים את הרקע. ועוד דרש, עכשיו רבי יהושע עונה להם בדרשה משלו. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתו מחטיבה אחת בעולם בכתיב שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אני אעשה את כולכם חטיבה אחת, אבל זה חטיבה לא במובן של רבן גמליאל ורבי יהושע, זה חטיבה של רבי אליעזר, חטיבה במובן שלנו. הכוונה שכולם, כל הדעות כולם נחשבות כחלק מחטיבה אחת, לא שצריך דעה אחת. ובשביל להסביר את זה, תראו את הדרשה הבאה שאומר פה רבי יהושע. ואף הוא פתח ודרש, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפרה להתלמע, להוציא חיים לעולם, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. אם הדורבן זה מטלטל, אף דברי תורה מטלטלים. תלמוד לומר מסמרות. אם המסמר זה חסר ולא יתר, אף דברי תורה חסרים ולא יתרים. תלמוד לומר נטועים. מה נטיעה זו פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. עוד פעם, תורה של המצאות, של השכל. בעלי הסופות ממשיכים לדרוש את אותו פסוק. אילו תלמידי חכמים שיושבים אסופות, אסופות ועוסקים בתורה. הללו מטמאים והללו מתארים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. הרי אתם מבינים מה הולך פה, מה נמצא פה ברקע. הם אמרו לו מה קורה ביבנה, והוא בא להסביר להם את המשמעות של מה שקרה שם ביבנה. הם הביאו לו את הדרשה של רבי אלעזר בן עזריה, והם לא הבינו את הסאבטקסט. אז הוא מסביר להם. הדרשה של רבי אלעזר בן עזריה באה להגיד את זה, על זה נלחמנו. שאלה מטמאים ואלה מטהרים, אלה אוסרים ואלה מתירים, הט אוזנך לשמוע את כולם, כאפר כסף, לא לדכא את מי שחושב לא כמוך, כמו רבן גמליאל. שמא יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. דכתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. מה זה? אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. זה מפי רואה אחד. שזה הופך את כולנו לחטיבה אחת, לא כדי שתהיה לנו דעה אחת. להפך, כשנשמעות כל הדעות, זה הופך להיות חטיבה אחת. וזה מה שהוא אומר, אף אתה עשה אוזניך כאפר כסת, וקנה לך לב מבין, לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מתארים, את דברי אוסרים ואת דברי מתירים. לא כמו רבן גמליאל, אתם מבינים את הסאבטקסט פה, את דברי פוסלים ואת דברי מכשירים. בלשון הזה אמר להם, רבי יהושע בסוף סיים, אחרי שהוא אמר לדרוש בהתלהבות כזאת, הוא בא לשני החבר'ה, התלמידים שלו, שבאו אליו לפקיעים, והוא אמר להם, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. הוא התלהב מזה עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה נמצא פה, הפסקנו להיות יתומים, ולמה? כי כשהיה רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אליעזר, התורה עמדה לפרק את עם ישראל לגמרי. דור יתום לחלוטין. תורה שאין לה בית אב. יש מיליון תורות. וכשבא רבי אלעזר בן עזריה ומלמד שהופכים את עם ישראל לחטיבה אחת, זה הכוונה להכיל את כל הדעות בתוך בית המדרש, ולא לצבוע את כולו בצבע אחד, אז אין דור יתום. כשרבי אלעזר בן עזריה משתלט במקום רבן גמליאל. ולאמרו לי בהדי, עכשיו תראו, זה עוד לא נגמר. החלק הטוב הוא עוד לפנינו. ולאמרו לי בהדיה, שיגידו לי ישירות, למה חסכו ממנו את הדרשה של רבי אלעזר בן עזריה? משום מעשה שהיה, עכשיו תראו את המעשה שהיה, דתניה, מעשה ברבי יוסי בן דון סקית, שהלך להקביל פני רבי אליעזר בלוד, הנמזיס, כן? רבי יהושע נמצא בפקיעים, רבי אליעזר יושב בלוד, באים שני תלמידים, אחרי שהמהפכה, ורבי אלעזר בן עזריה כבר דורש ביבנה. באים שני תלמידים לרבי יהושע, והוא מתלהב ממה שעושה שם רבי אליעזר. תראו מה קורה עכשיו אצל הנמזיס שלו בלוד. אוקיי? בא תלמיד לרבי אליעזר, שימו לב, רבי אליעזר נמצא בנידוי, בלוד, אף אחד לא בא אליו. תלמיד אחד הגיע בכל זאת. אמר לו, מה החידוש היה בבית המדרש היום? כמובן שואל אותו בלעד, אתם הרי בית מדרש של חידושים עשיתם שם, נכון? נו, בוא תספר לי את החידושים שלך, זה לא וורט, אתם תראו בהמשך רק מה, זה בלעד, תראו, אמר לי, נמנו וגמרו המון ומואב מעשרים מעשר אני בשביעית, למדו את ההלכה של מעשר אני בשביעית בהמון ומואב, אמר לו, יוסי, פשוט ידיך וקבל עיניך, פשט ידיו וקיבל עיניו. עיוור אותו במקום מרוב עצבים. כתוב רבי אליעזר, אבל זה כמובן רבי אליעזר, רבי אליעזר בלוד. הוא עיוור אותו במקום. בחר רבי אליעזר ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מגלה את ההלכה ליראיו. אני, יש לי תורה של מסורת. אני יודע מה היה לך, מה אתם מתפלפלים שם בבית המדרש? הייתם באים לשאול אותי. אמר לו, לך אמור להם, אל תחושו למניינכם. כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו הלכתה למשה מסיני. עמון ומואב מעשרים מעשר אני בשביל. הייתם באים לשאול אותי, במקום להתפלפל לכם ימים שלמים על ההלכה הזאת, מי שיש לכם מושג על מה אתם מדברים, תבואו לשאול אותי, אני אגיד לכם, לא מהסברה, אני אגיד לכם את מה ששמעתי מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו עד משה רבנו, כי אני איש של תורה של מסורת. אתם מתפלפלים שם על ההלכה שאני יודע אותה, אז למה אתם צריכים להמציא את הגלגל? לכן הוא שאל אותו, מה חידוש היה בבית המדרש היום? הוא שואל אותו בלעג. אתם מצאתם חידוש, המון ומואב מעשרים בשביל, חידוש נפלא. משה רבינו כבר שמע את זה מהקדוש ברוך הוא, והעביר את זה מרב לתלמיד, עד רבן יוחנן בן זכאי, עד אליי. אז אתה מספר לי שהתחדשו לכם חידושים ביבנה? זה החידושים שלכם. במקרה זה אתם לא צריכים לחשוש למיננכם, אתם גם צדקתם. במקרה. אבל יכולתם לשאול אותי, הייתם הולכים על בטוח. אבל אף אחד לא מגיע. אני יושב מנודה בלוד, מנודה אי אפשר ללמוד ממנו תורה, אף אחד לא מגיע. אתם עוד בחידושים, אתם מחדשים חידושים. ואז הוא מביא מה הטעם, הרבה כרכים כבשו עולי זה וכו' וכו'. תנה, לאחר שנתיישבה דעתו, אמר, יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו. יחזיר לו את העיניים. ואתם רואים את האנטיתזה. יש פה את רבי יהושע בפקיעין, ומולו יושב רבי אליעזר מנודה בלוד. רבי יהושע מתפעל מהחידושים שהיו בבית המדרש, והחידוש העיקרי היה זה שעושים חידושים בבית המדרש. זה גוף היה החידוש שהוא מתפעל ממנו. רבי אליעזר מלגלג על החידושים של בית המדרש. מה החידוש היה היום? הוא שואל אותה שאלה. רק אצל הראשון זה עם סימן שאלה, ואצל השני זה עם סימן קריאה, או עם סימן לגלוג. ואז הוא מספר לו את החידוש הכי גדול שהיה בבית המדרש, חידוש הלכתי. הוא אומר לו, זה חידוש זה? אני קיבלתי את זה במסורת ממשה רבינו. דרך רבן יוחנן בן זכאי. זה חידוש? אתם רואים בדיוק את שתי ההתייחסויות למהפכה שקרתה ביבנה. אחד של רבי יהושע והשנייה של רבי אליעזר. טוב, אנחנו צריכים לסיים, האמת שיש לי עוד קצת, אז אנחנו נשלים את זה עוד בפעם הבאה.
אהבתי שאלה.
כן.
אנחנו, אתה אמרת באחד השבועים הקודמים על העניין הזה ש... שהולכים אחרי הרוב, וכל ההלכות של הכרעת ספק זה כשיש ספק. אם אין ספק, אז אין, אז זה בכלל לא חל, כל ההכרעות, כל העניינים של ההכרעות. אז אם יש משהו שהוא ספציפי, ויש עליו מסורת שאנחנו יודעים שהוא עד משה רבנו, זה לא אומר שאין לזה ספק ואנחנו, ולא יחול על זה עניינים של רוב וכדומה?
ברור שכן, לא הבנתי. ברור שאם יש משהו שאין לנו ספק לגביו, אז אין, לא שייך דיני רוב.
לא, אז אני אומר, בכל הסיפורים האלה, אם יש משהו, נגיד אפילו בתונאו של הכנאי, אם יש פה מסורת שהיא עד משה רבנו, אז זה לא אומר שאין פה ספק?
אתה מבין שאם היה פה ספק, אז זה אומר שכנראה הם לא חשבו שהייתה לו באמת מסורת אמינה. או שהשתבש שם משהו, היה להם חשד שהוא לא הבין נכון, לא, משהו לא הסתדר להם שם. אם זה מסורת ממשה רבנו, אז אף אחד לא היה מטיל בזה ספק. אבל התעורר איזשהו ספק. אז רבי אליעזר אומר, מה זה הספקות שלכם? אני אומר לכם שכך שמעתי מרבי. האם אני צריך לקבל עדות כזאת? זה מסכת עדויות. האם אני צריך לקבל עדות כזאת? התשובה היא לא. אם זה לא נראה לי הגיוני, אז אין מסורת כזאת. עכשיו, במקרה של המון ומואב מעשרים בשביעית, זה סיפור אחר. כי זה כבר אחרי שהם ידעו את רבי אליעזר. אם רבי אליעזר היה בבית המדרש והוא אומר להם, יש לי מסורת כזאת. והם היו משתכנעים, אז לא היה שום ויכוח, והם היו מקבלים את זה. רק אחרי שהם ידעו אותו, אז הם לא ידעו מהמסורת הזאת בכלל, ולא הלכו גם לשאול אותו. אז הם דנו בהלכה הזאת, והגיעו לאיזושהי מסקנה. ואז מגיע התלמיד לרבי אליעזר, ואומר לו, את הדבר הזה יש לי מסורת עד משה רבנו. את זה הם לא ידעו. אבל כמובן, אם הם היו יודעים, אני מניח שהם היו מקבלים את זה. אבל הנידוי של רבי אליעזר היה כל כך חשוב ביניהם, עד שהם היו מוכנים לשלם את המחירים, ולפספס את כל המידע התורני שהוא החזיק. השאירו אותו בנידוי כדי שלא יהיה פה, לא יתעורר עוד פעם, לא תתעורר עוד פעם התפיסה הזאת של תורה של מסורת, התפיסה ההרסנית הזאת, של תורה של מסורת.
אוקיי, בסדר.
טוב?
זהו,
אז
להתראות.
מה?
את השיעור של היום יש לרב סיכום עליו? יש לרב סיכום או מאמר על השיעור של היום?
כן, יש לי סיכום ויש לי גם, ויש גם את ההקלטה. הסיכום בעצם מופיע בגדול ב...
איפה אפשר למצוא את הסיכום?
אפשר למצוא את זה גם באתר שלי, ואפשר למצוא את זה גם בפרולוג לספר השלישי בטרילוגיה שלי, מהלכים בין העומדים. הפרולוג זה בעצם הדברים האלה. אבל אני יכול לשלוח, אם תשלח לי מייל, אני אשלח.
אבל באתר...
מה?
אוקיי, תודה. בסדר, אני אמצא את זה.
טוב.
או שאני אשלח לך מייל. תודה רבה.
להתראות.